היה מדובר בבית בית שני, המקום שנקרא בית המוקד, שהייתה שם אש תמידית בשביל לחמם את הכהנים. הכהנים היו הולכים יחפים, גם במזג אוויר כזה, הולכים יחפים על רצפת העזרה שעשויה משיש, היה די קל. אז כדי להתחמם מדי פעם הם היו הולכים למקום שנקרא בית המוקד, הייתה שם מדורה והם מתחממים, וגם שהם היו ישנים, זה היה מקום הלינה גם כן. אז כתוב שמותר לדאוג שתהיה אש בבית המוקד סמוך לחשיכה. זאת אומרת, לא שבפועל ידליקו אש בשבת, אבל לשים עצים חדשים לפני החשיכה במדרש בית המוקד מותר. למה? הכהנים זריזים, מקפידים במצוות, הם לא יבואו בשבת להתעסק עם האש. זה שאתה תתיר להם אחרי חשיכה להתעסק עם גחלים, זה לא יבוא, לא יגרום להם לעבור עבירות בשבת. מנה, למי לי אמר אבונה?
לפני חשיכה זה חצי דקה,
לא? לא, לפני.
גם
עלה
מנותר, לא?
מה?
עד שבת. חשיכה זה לא
שבת. הנה, מה תדבר על זה? מנה, למי לי אמר אבונה, לא תבואו שבכל משפטיכם. בכל משבתיכם יהיה אתה מביר, אבל אתה מביר מדורת בית המוקד. רק כפלא רב חסדא, אם כן, אם יש כזה אתר שמותר להביא רש בשבת בבית המקדש, אז גם בשבת נמי, למה אתה אומר רק משך השיחה, תגיד גם בשבת. אלא אמר רב חסדא, קרא כי אתה למשרי איברים ומותרים יודעת. כל היתר להדליק אש בשבת באמת, או להעביר רש בשבת, זה רק הקורבנות, כן, עצמם. אבל במדורת בית המוקד כל מה שהותר זה רק סמוך לחשיכה, ולמרות שיש שם בחשש של חיטוי בגחלים, כהנים הם זריזים ולא יבואו להתעסק עם זה. הרב לוקח את כל הנושא הזה של המדורה והאש כמשל פה לעולם הרגש. כן, הרגש זה העולם שיותר דומה לאש מאשר העולם השכלי. התורה נמשלה לשני שבילים, אחד של אש ואחד של שלג. צריך להלך באמצע, כדאמרים לנו בירושלמי. כן, הוא יורים במכת ברד, שהיא משל, מכת ברד היא משל למעמד הר סיני. רואים שיש קולות, אלוקים, מגיעים מן השמיים. כן, אז שם במכת ברד הייתה גם אש וגם קרח. באמת, התורה כשיורדת מן השמיים, יש צד של שלג וצד של אש. יש בתורה צד של שכל קר, צריך ללמוד את הדברים בצורה שכלית, חוקר לכל תכלית, ולא מתעורר עם הרגש להתפעלות והתרגשות. אבל, בהגדלת הקרירות מפאת הנטייה רק להתחכם, אם אדם רק מפעיל את השכל שלו, תוכל הקרירות לבטל את כוח הזריזות. והזירות החי, כן, המסילת ישרים בזריזות, הוא אומר שהזריזות באה מכוח האש שנמצא באדם. הוא אומר שיש התלהטות פנימית, ככה הוא כותב בלעיני הזריזות. הזריזות צריכה כוח של אש בשביל מעשה טוב. לכן חום הרגש צריך לחמם את הנטיות שצריכות בעיקרן להתנהל בשכל המעיין והצופה. אז אם כן, יש כאן זרימת החיים ברגש, והשכל תפקידו להיות צופה. כלל עבודת השם מתבררת לחכמי לב בצפייה שכלית עמוקה וחודרת. כן, האדם מצד אחד, כדי לברר את המטרות, את העקרונות, הדרכים, צריכים בשכל. לא מבררים מטרות ולא מבררים הדרכות ברגש. אבל מצד שני, האדם, באשר הוא אדם שהוא גופני, צריך גם רגש כדי לעורר אותו לפעולות. השכל אומנם ינחה אותו, אבל כאשר מאפסת פעולות הרגש התנהלו הפעולות בעצלתיים, אם לא יהיה רגש, אז הכל יהיה איתי כזה. לכן צריך שיתגבר בלב לחמם. השילוב בין שכל לרגש כך גם היה בפועל במקדש. היה סדר העבודה, הכהנים היו הולכים על הרצפה דווקא. הכהנים היו צריכים על הרצפה, והיה להם קר, באופן שהיה עשו להשפיע קור. כי עיקר עבודה בבית המקדש זה עבודת השכל, עבודת המחשבה. כהן, כשהוא היה מקריב קורבן, היה צריך לחשוב שש כוונות. לפעמים אפילו שמונה. מלא מלא מחשבות אתה צריך לכוון. ולהיזהר מאוד במחשבות. עיקר עבודת המקדש הייתה עבודה שבשכל. הכהנים נקראים אנשי הדעת. שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו. עיקר הכהן תפקידו להיות איש הדעת, איש השכל, איש המחשבות העליונות והזקות. אז לכן הם הולכים על הרצפה ומתקררים כדי להיות חזקים בצד השכלי המחשבי. אבל מדי פעם צריך מדי פעם ככה קצת איזה טיפ רגשי, קצת איזה תורות. אז יש בית מוקד בצד שקצת קצת הקור מתקררים יותר מדי, הולכים לשם קצת מתחממים, חוזרים חזרה. אז זה משל לזה שלמרות שרוב היום אדם המעולה, איש המעלה, הוא רוב היום עוסק בשכל, מדי פעם צריך לעורר את הרגשות. מן המוכן צריך לעולם, צריך זה משהו מוכן, שיהיה כוח הרגש לחזק את פעולות שכליות עצמן, ולכן מאחזים את האור כל הזמן, כל השנה, מדורת בית המוקד. כך היא המידע. שיהיו ענייני גוף הנצחים, לפי סדרי עבודה, מותאמים לסדרים רוחניים. צריך להתאים את כוחות הגוף עם רגש טוב, כדי שהוא יתפקד לפי הדרכות השכליות שבאות ממרומים.
בבית שני לא היה חימום תת התפתי?
לא.
בית שלישי
אולי. אולי בית שלישי. כן, עזרת השם. מתן לבנון, יודע מתן לבנון עם האישות? הוא כהן. הוא מומחה לחימום תת רצפתי. אז אמרתי לו שבדיוק מתן מצא מן את מינו. זה בדיוק התפקיד. כהן שדואג לאינטרסים של הכהן. אני לא יודע. תחילים אותה תרצפתי, אני חושב שלא היה. בית המוקד זה בית שני.
בית ראשון זה לא
היה. לא כתוב במפורש, זה הדבר כזה. מסתבר שהיה משהו, אבל לא היה שם בית מוקד. מושג כזה.
איך זה עבד?
מדורה. מדורה גדולה. היא לא חיימה תרצפתי. פשוט אנשים ישבו ליד, קרוב. זה היה בנוי גם בצורה קצת כיפתית כזאת, כנראה שזה עוזר שהחום מתלקר, נכון? אבל איך היו מחממים את המקווה בזמנם? היו לוקחים גולות גדולות של מתכת, מרתיחים אותם באש ואחרי זה זורקים אותם למים, כדורי מתכת, ואז היה מחמם את המים, כך מחמם את המקווה. מינן המילה, אסור להדליק אש בשבת בכל המקומות, אבל בקורבנות מותר, מקריבים קורבנות בשבת כרגיל, למרות שזה עברה, כן? אתה מלבה את האש, מוסיף דברים, זה מותר בשבת. האש היא פעולה מחודשת לגמרי בידי האדם לשימושו, כן? הגמרא בברכות אומרת שאנחנו מברכים מוצאי שבת בורא מאורי האש, כי מוצאי שבת ניתנה בינה לאדם, והוא יצר את חיכך שני אבנים ויצר את האש. זאת אומרת, האש זה שם קוד לטכנולוגיה האנושית שהאדם מחושף בטבע את כל הכוחות שקיימים כאן, ואדם מחדש, יש לו בינה. כאשר בכלל שביתת המלכות בשבת, זה מורה על ההודעה שכל המציאות כולה להודות באמת שהכל מעשה ידיו יתברך. לכן, כיוון שכל נושא המלכות בשבת זה להגיד הכל זה הקדוש ברוך הוא עשה, צריך במיוחד לפרט פרטי התורה הזרה מיוחדת בעברת אש. פרשת ויקל, כתוב, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. למה דווקא הדגשה על הבערה? התנאים עסקו בזה. הבערה, למה הבערה נשנתה בצורה מפורשת? עסקו בזה, יש מחלוקות תנאים סביב לזה. אבל למה באמת מבחינה רוחנית התורה הדגישה את ההבערה? כי זה צריך להדגיש במיוחד. במיוחד הדברים הטכנולוגיים שאתה מייחס לעצמך, שאתה שכללת אותם, שפחות הבין, דווקא בהם יותר חשוב שתודע על האמת ותגיד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. למען השרש בלבבות, כי לא דווקא המצאה של המציאות הטבעית, לא רק דברים טבעיים כמו שהיא, אז צריך לייחס את זה לשם השם, אלא גם את כל החידושים המדעיים שהמשכיל האדם לידי בינה יתרה להמציא ולחדש, צריך לזכור תמיד שהכל מעשה השם, ולא להגיד כוחי ועוצם שכלי עשה את זה. והוא מנהלם בידו הגדולה לתכלית נשגבה של כלל המציאות כולה. ממילא צריך לייעד את הטכנולוגיה למטרות האלוקיות, כיוון שזה מעשה השם, אז צריך לשייך את זה למטרות עליונות. ההתפתחות הרחבה המעשית שעל פי שכל האדם, היא עצמה צריכה להרחיב את היסוד העיקרי, כדי לבוא למטרה הרצויה בבריאה כולה. ואל תגיד, טוב, אני המצאתי את זה, אני אחראי מה עושים עם זה, זה לא נכון. כן, הכל צריך להיות מותאם לחוכמת הבורא יתברך העליונה. ולכן צריך בייחוד לשבות מהבערה ולצוות אליה בפני עצמה. אמנם כשם שהאדם צריך להשריש כי בכלל, באופן כללי, כל מעשינו פה על השם אמא. כל מה שקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות לעשות דברים, זה בשביל להגשים את רצונו. כן צריך לדעת כי ידו רמה על פי חפץ עליון בכל פועלתו, וכי יש בידו עוצמה להביא פנים חדשות ביצירה כולה לטובה ולברכה. כל המציאות כולה היא מנוהלת לאיזו מגמה טובה. שהשכיל להביא את פעולותיו כולנו למסור את הצדק ויושר האלוקים. אם האדם מכוון ומנווט נכון את התפקוד של הכוחות כאן בעולם, אז באמת הכל הולך לברכה. לכן במקום המקדש, שם מה שמיוחד במקדש זה שיד השם נגלתה. במקדש ההשגחה מאוד חזקה. רואים כל 10 ניסים שנעשו במקדש, והמון הנוכחות האלוקית מאוד רצינית, לחם הפנים חם כי יום ילקחו, והמון המון ניסים. מאוד היה בולט הנוכחות, הפעילות האלוקית. שם צריך ללמד את האנושות כולה את חובתה הכללית והפרטית. שם אין שביטה לצורך עבודה. כלומר, שם צריך להשריש כי עבודה כולה לאדם ניתנה, ועליו לעבוד ולשכלל לפאר לרומם עד אשר ייתן פנים חדשות למציאות כולה, וחדש פנים חדשות בלב חדש ורוח חדשה לסכיל ולעיתי. במקדש הדברים מתהפכים. במקדש ברור שהכל הקדוש ברוך הוא עושה. במקדש דווקא צריך להדגיש את האחריות שלך, שאתה אדם גם צריך לעשות פה משהו. אתה צריך לעבוד, לחדש פנים חדשות, לעשות, להשכיל, להיטיב, לנווט את החיים. הקדוש ברוך הוא אמנם עושה, אבל אתה צריך גם לעשות פה. מחוץ למקדש ההדגשה היא אל תזכור שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. במקדש כל כך ניכר את ההשגחה, יש פסיביות, עלולה להיווצר פסיביות. לכן צריך להדגיש שלא, ההנהגה האלוקית היא לפי מעשיך, אתה צריך לפעול. לכן בפרטה התורה אצל העברה, דווקא העברה שהיא היצירה האנושית, סמל היצירה האנושית, שזה מצד אחד זה מיד השם הייתה לו, על פי בינה יתרה יחדש ימציא, כן דוגמה של מעלה, זו צריכה להיות תמיד בין עיניו למען ידעת כמה כוחו גדול כשילך בדרך שריטבה לו יוצרו. ואל יאמר כי אין מידו לעשות דברים חדשים. אל תגיד, לא, אני לא עושה כלום במקדש, הכל הקדוש ברוך הוא עושה, תן לו לעשות לבד. לא נכון. תעשה. אי באו צדיק, אי באו אלמה. אתה יכול לעשות לברוא, אתה צריך לעשות, צריך לברוא, צריך לחדש, צריך ליצור. זה כוח האש. צדיקים מוכנים לחדש את הבריאה בפנים חדשות לטובה. כי מבדי השם נותנים לעבודתו. אז איך כבר במקדש צריך להדגיש את מכון העבודה. השבת העבודה, מה זה עבודה? יש לנו עבודה, יש לנו המון מה לעשות פה. המון ליצור, יחדש, לפעול, המון המון מלאכות רוחניות, שהאדם יכול ליצור פה הרבה דברים בעולם. אז מחוץ לבית המקדש, אסורה בשבת, עברה, בשבת, עד רבה, במקדש, מבהירים. כשתשתכלל הנשיות במילואה, ויהיה הצדק מקור כל הפעולות, המצאות יצטרכו לשאוב ממעיין המוסר של המקדש. אז עכשיו זה הדרכה מוסרית הפוכה. תחת, במקום שמוסר רגיל, בדרך כלל מחוץ לבית המקדש, עיקר המוסר הוא להשריש שמאומה לא יעשה אדם. אתה אל תתגאה, הכל זה מעשה השם, לבעל ייתן לבבו מדרך האמת. אבל אותו דבר כשמגיעים למקדש, זה מתהפך. כאשר אתה כבר ברום מעלתו, הגעת למקדש, אתה מלא אמונה, אז צריך להשכיל את צד השני של המטבע. שמשרה גדולה אתה נושא בעולם, יש לך תפקיד פה בשטח. הקדוש ברוך הוא עושה זה נכון, אבל אתה יש לך פה הרבה עבודה. במלאכות השם אתה במלאכות, אולי בשליחות של הקדוש ברוך הוא, בידך לחדש פנים חדשות בבריאה. למעשה האש הוא סימן של התחלה של חידוש יצירה על פי חוכמת לב האדם, לעורר על תעודתו היותר אומה. יש לנו תכלית לפעול בעולם, לתת צביון חדש, פנים חדשות לחברה האנושית בכללה, ובכלל לכל הבריאות המסתעפות. כן, האדם יש לו הרבה הרבה מה לעשות. כך אומר המלבין בסוף על ויחולו, ויחל אלוקים מלאכתו לשבות דבר שמקרם אחת אשר ברא, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. מה זה לעשות? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא. מה זה לעשות בסוף? אז המלבין מביא, ראיתי את דברים מפרשים, הקדוש ברוך הוא שבת מלאכתו אשר ברא, ומכאן מהלך נשאר על האדם לעשות. זאת אומרת, השבת בא להדגיש את שני הצדדים, שהקדוש ברוך הוא מצידו עשה את הכל, ומוטל עליך מכאן ואילך הרבה מה לעשות. מה אתה עושה עם העולם? האחריות שלך. לכן העברה במקדש הותרה בהרחבה, לא רק הקורבן עצמו, אלא גם איברים ופדרים. גם אחרי הקרבת הקורבן, נגיד קורבן של יום שישי, עולה תמיד של יום שישי, נשחטה, שמו, לא הספיקו לשים אותה על האש, או ששמו אותה על האש והיא לא נשרפת כמו שצריך. אז מותר לכהנים בליל שבת להכניס את האיברים פנימה, לדחוף אותם לתוך האש במזבח, כדי לדאוג שהם יישרפו ויתעקלו כמו שצריך. הקטר חלבים ואיברים, מצוותן עד שיעשה על עמוד השחר, אבל לכתחילה צריך שיסתיימו עד חצות. אז לכן הכהנים היו צריכים לדחוף אותם לתוך האש, וזה מותר בשבת. לציין כי בעלייתו של האדם בבית המקדש, במצב המעולה, צריך להכיר כוח ועוז אלוקים אשר עמדו, יש לך כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לך, בחסד עליון. תחת, דווקא מחוץ למקדש, בעוצם ירידתו, צריך דווקא להכיר את חסרון יכולתו ואת חלישותו. אז זה שתי הדרכות הפוכות. כשאתה מחוץ לקודש, צריך להדריך אותך ליראה והתבטלות, כשאתה בתוך הקודש, צריך להדריך אותך עד הרבה הרבה תחושת אחריות ומאמץ ועשייה וחשיבות עצמית. זהירי. רש"י אומר, בני תורה וחרדים ונזכרים. ככה רש"י אומר, זה נקרא זה.
מצד אחד הם
כהנים זריזים, יש אשר בהתגברות הרגש החם, להתערבב השכל. לפעמים מרוב רגשות האדם לא חושב בצורה מדויקת, ולא מחזיק את הראש מעל המים, ולא מציב מטרות נכונות, ולא פוסק פסיקות נכונות. הוא לא מכיר יפה את חובת ההגבלות, את כל ההגבלות, את כל הדינים של התורה, כי הם נעשות על פי חוכמה עליונה. בעל שכל חלוש כזה צריך שמירה יתרה. אדם עם עוצמות רגשיות חזקות צריך לשמור עליו בית התגברות חום הרגשתו, שהוא לא יעבור על, לעבור על דברי תורה, ויפרוץ גדרות עולם. ואומר שעל פיקוח דמיונו בחום רגשו הוא עושה אהבת השם וכבודו את מעשיו. אדם עם רגש ודמיון יכול לאבד את ההשתונות, יכול לחשוב שהוא עושה מעשים נפלאים, אבל הוא עושה עבירות חמורות מאוד. לכן כל הזמן צריך שכל של תורה. ודווקא אנשים בעלי עוצמות רגשיות הם צריכים תמיד חכם צמוד, שכל הזמן יאזן אותם, יגיד להם בשכל, כל הזמן נשפוט אותם. כל זה, אם הרגש מתפרץ, זה דרך מעוות, כי יסוד התורה שהשכל צריך תמיד להיות עליון, ושליט על הרגש, ומתא אותו לכל אשר יהיה נכון מצד התורה והדת. זאת היא מעלת הכהנים. כהנים, גם ביותם פונים עבודה שכלית קרה לעבודת הרגש, גם כשהם הולכים לבית המוקד להתחמם, לחמם את כוחות הגוף, שמרוב חשבון, מרוב מחשבות ודעת, הם פעלו קצת על הגוף לקרר אותם, כי הגוף בחומריותו, הוא לא יכול לקבל הדרכות ישר מהשכל. איננו מוכשר להיות מתפעל מהדר השכל. צריך קצת, רוצה לעורר את הגוף, צריך רגש. מלתי ביות הרגש בעזרו, שהוא גם כן כוח גופני. בכל זאת, השכל, גם כשהם הולכים להתרגש מדי פעם הכהנים, הם עדיין, השכל מחזיק עמדה. עומד עליהם שומר צעדים. הזריזות השכלית, שנוגד בכל דבר כמידה מצומצמת לה, ארוחה, משטר וחשבון, לא תעזבן. הם לא הגיעו למצב של התפרצות רגשית, ולכן עד כדי כך הם לא צריכים הגבלה והרחקה, לא צריכים להזהיר אותם, חבר'ה תיזהרו במנורת בית המוקד, אתם עלולים לשחק עם האש. לא, אין חשש, הם לא יפרצו פעולה קטנה מענייני תורה. זהו מקום לימוד נאות, מסר חשוב לכל אלה הרואים צורך ברגשי לב, אנשים עם נטייה רגשית חזקה שמחפשים להרחיב קניינם, או רוצים לפתח את העולם הרגשי בכל מיני דרכים, זה מאוד יפה, אבל שתהיה ראשית דרכם בדרך. יש שלב מסוים בחיים, דווקא אנשים רגשיים צריכים להקדיש תקופה מסוימת בחיים לערוך את הדרך במסילות של תורה, לנווט את החיים על פי הדרכות של חוכמה עליונה, אשר בידה קו מידה, פלס ומשפט לכל מעשה איש. ובזה יצליחו שגם הרבות הרגש יהיה לברכה. ממלכת כהנים שמתנהלת בשכל וחשבון קרוי לממלכה שצריכה עצה וחוכמה מדויקת. וגוי קדוש זה רמז לצד הגופני, גוי זה גב, זה הגוף שמתנסה עם הרכוש השכלי ברגשי קודש, אש קודש, אש דת למה. טוב, כן.
יש
מר
שם
שם
יש
לנו
מזג חר,
רגשות חזקים.
כשזה מתחיל קודם כל תפגשו עם השכל, אחר כך נדעו מה קורה, איפה המקום של הרגש שהוא טבעי להם בעצם. זה לא, יש לכם רגש חזק, אז בואו נאזן לכם שכל. יש לכם שכל חזק,
הרב לא מדבר עכשיו על הכהנים בטבע, הוא מדבר מה הם עושים רוב היום. רוב היום הכהנים עובדים עבודה שכלית, זה המציאות, רוב היום זה מה שהם עושים. אז זה יוצר אווירה כזאת של שיקול דעת, מחשבות, וצריך מדי פעם לעורר
הרגשות.
תדע לך, אדם שהוא מאוד שכלתן, אז הוא גם קצר רוח. זאת אומרת, אין לו סבלנות לטעויות, לעיכובים. לא, זה דבר נכון. דווקא אדם שהוא מאוד חריף בשכלו, הרבה פעמים אין לו קפדן. פרק שני, במה מדליקים? המשניות בפרק שני מדברות על זה שיש דברים שאסור להדליק בהם, כי הם לא דולקים טוב, שמן או פתילות שלא דולקות היטב, ואז האדם עלול לשחק עם האש בשבת כדי שהיא תדלק כמו שצריך. ולכן יש דברים שלא מדליקים. אחד הדברים שלא מדליקים זה שמן קיק. מה זה שמן קיק? אמר שמואל שהלטינו לחון נחות הים, שאלתי את כל האלו שנוסעים רחוק לכל מיני מקומות, ואמרו לי שיש דבר כזה, יש איזה אוף אחד ברכי הים וקיק שמו, וכשמפיקים שמן מהאוף הזה זה נקרא שמן קיק. רבי יצחק בן רבי יהודה אמר לא, זה פשוט מישחא דקזה, זה שמן שעושים מכותנה. יש דבר כזה שמן כותנה, זה פסח תמיד אשכנזים קונים שמן כותנה. רש לקיש אומר זה שמן שעושים מקיקיון, קיקיון של יונה. אמר רחן לבי חזי לקיקיון של יונה, אני ראיתי קיקיון מהסוג שהיה אצל יונה, לצלוליבה דמי ודמפשקי רבי, הוא דומה לצלוליבה, זה סוג של צמח, והוא גודל במקומות עם מים, בשלוליות. ועל קום חנבת עמד לענייתי, נוהגים להדלות אותו על החנויות כי עושה צל יפה על הפתח של החנות, ומפרצידו עם הגרעינים שלא עבדים מה שחוסים שמן. בענפוי, בענפים, נייחן כל בריחי דמערבה. כל החולים של ארץ ישראל אוהבים לנוח ליד הענפים של הקיקיון. טוב, דברים בשבח הקיקיון. יש שלוש שיטות מה זה שמן קיק. או אוף, או כותנה, או קיקיון. אני מסתכל. כן, שבת הוא יום שכולו שבת, יום שכולו קודש, עונג ומנוחה. בהדלקת הנרות בכניסת שבת, תפקידה, כמו שאומרת הגמרא, להוסיף שלום ושמחה פנימית. לכן, בזמן הדלקת נרות, ראוי שילמד האדם את עצמו אז, להסתכל ולהבין מהי ההצלחה. הדלקת נרות זה עת רצון, טיפה להתבונן, מדליקים נר, טיפה מרימים את הראש מעל המים, ושמים לב מה באמת חשוב בחיים. מה הדבר האמיתי שמצליח את האדם בגופו ונפשו, שמביא אותו לחיי עד, ממלאת אותו חדוות לב ושלוות צדיקים בחייו, לא פה בעולם הזה, לעומת הצלחה כוזבת, מושגי ההצלחה השקריים, שרוב בני האדם אומנם רודפים אחריהם, הצלחת העושר, ולא מקפידים על האמצעים ועל הדרכים, שיכולים לגרום לאנשים הרבה הרבה נזקים מוסריים, חברתיים, ושעל אדם תהיה קנוי עליהם. הזמן הדלקת נרות, זמן של איפוס, של שלווה כזאת, שקט, התבונות פנימית. מה זה להצליח בחיים? ההצלחה היא דומה לשמן, במושג הציורי. כן, הגמרא אומרת, בתר מרי נכסי צי ומשיך. כשרוצים לתאר אדם עשיר, אומרים שהכל נמשך אליו כמו שמן. עתיר משך, השמן, כתוב שהוא מעשיר. רואים תמיד האנשים החשובים נקראים בשמן, כמו המלך, הכהנים, טובלים בשמן, כתוב טובל בשמן רגלו. ראינו בעבר שהבני מלכים היו מתענגים בשמן. קרב לגבי דהינה ודהדן, זה סוגיה בשבועות עבודה זרה גם. טוב, שמן מתאר אם כן את מושג ההצלחה. כל זמן שההצלחה היא עומדת חוץ לאדם ואינה נמשכת עמו יפה, זו הצלחה חיצונית, לא פנימית, היא לא ממלאת ללבו שמחה ומנוחה, היא לא מרממת את חייו ומרתה מרויה להם. זה כמו שמן שלא נמשך אחר הבטילה. אתה, לפי קריטריונים חיצוניים אתה מאוד מצליח. זה לא אומר שבאופן פנימי אתה נמצא בחיים במצב נפשי מוצלח. לפעמים הנפש שלך היא לא מוארת, היא לא ממלאת את תעודת השלום והאורה. כי זה צריך להימשך מהצלחה שראוי באמת לחפש אותה, לחשוב מה. אור פנימי, הצלחה פנימית, זה צריך שמן פתילה ושמן מתאימים. לזאת יש להסמיך זכר ההצלחה שבלתי נמשכת כראוי, הצלחה לא פנימית. זה משל לזה, זה שמן שלא נמשך אחר פתילה, שמן שלא נכנס, לא חודר לאישיות. ולא זאת היא תעודת נר שבת. נר שבת צריך שמן שחודר לפתילה, שדולק יפה. כלומר, מושג הצלחה נפשי, אישיותי. לא שמחה מעורבבת וחיצונה כזאת ראויה להיות נחשקת מישהו ישראלי, שמפלש את אורחות חייו על פי תורת אמת וחוקי חיים. אז אסור להדליק בשמן קיק. איפה גדל שמן קיק? דעה ראשונה אומר שמואל, זה רחוק בנחות הימה. זה אי שם בקרחי הים. קרחי הים זה מקומות רחוקים, נודעים בשחיתותם המוסרית. זה כמו שאנחנו קוראים היום איזה איים נידחים, אנשים שם חיים מחוץ לסדר הרגיל של החברה, מקומות של הפקרות. מורגל בכל מקום לומר שמה שיש זונה בקרחי הים. מדינת הים, מסכת גיטין, זה ציור למקום שאינה בני תורה, ששמותיהם כשמות נוכרים. אבל לעומת זה רגיל לקנות שם עושר, לכן ישוטו שם בני אדם. כמו שרואים שיש אוניות שמגיעות מרחוק, בתקופת שלמה המלך, מגיעות מאי הים עם כל מיני יעלומים וכל מיני דברים. רוצים לתאר זהב יקר, אז רואים זהב אופיר או זהב תרשיש. זהב שמגיע מרחוק, מקומות נידחים, והזהב איכותי יותר, מיוחד. ודאי יזיק מצב הדת וחיים המקולקלים שם, לכל אלה שתים שם אחר פרנסתם ואושרם. מי שהולך לקרחי הים לחפש זהב, אולי הוא ימצא זהב, אבל חיים מוסריים הוא לא ימצא. הצלחה שבאה להם בהפסד הקניין היותר מעולה שבאדם, הם מפסידים את התורה, את המוסר האמיתי. זאת הצלחה שלא נמשכת אחר הפתילה. היא לא נדבקת לגוף שנושא את ההצלחה, לא לנפש, אינה מצליחתו. לא אל שמחה ושלום שבאים מההצלחה כזאת, ראוי שיחשוק, יחשק ביתו של האיש הישראלי. בליל שבת מגדירים מהי מושג ההצלחה. האם נרוץ למקומות רחוקים להשיג עושר במחיר הפסד הנפש, התרבות והמוסר? לא. בסומו נגן אליו הצלחת אורה, שמחה ושלום, היא דווקא באה על ידי קדושת הנפש, על ידי חיי תום וצניעות, מזכירים את מושג הבית, האישה מדליקה נרות, אהבת משפחה, חיי תורה אמיתיים, הצד הפנימי, שמורים ממלאים את הלב רגשי קודש, לאור הנאורות שמאירים בבית כל איש יהודי בליל שבת קודש. העוף, כן, העוף ששט בקרחי הים, שאותו רואים כל נחות הימה, הם יודעים את תוכן הקלקולים המוסריים, שנלקים בהם השטים לקרחי הים, לבקשת הצלחתם. כן, יש שם איזה דבר מעופף, שזה דבר מאוד מרשים כנראה שם. אבל הדבר הזה כולם יודעים שהוא שמנו אינו נמשך אחר הפתילה. ולא זאת המנוחה ולא זאת המרגיעה, והוא ראשית השמנים הפסולים. הראשון ברשימה, לא בשמן קיק, דבר ראשון, רק לא זה. רק לא מושגי הצלחה חיצוניים. ראוי לכל איש ישראל למעוס אותו, את הברק החיצוני שלו. מצד האמצעים המקולקלים המקלקלים את הנפש, עד נשמע את האדם שיש בהשגת הצלחה הזו. זה דבר ראשון. אמנם דבר שני, אני מבין שהעוף ששט בקרחי הים הוא משקף איזה דבר מאוד מצליח. עוף זה דבר מלא תנופה, אני מבין, הוא לא כותב את זה, אבל נראה לי שזה המשל הזה לפי הפירוש שלו. חסר נראה לי משהו, איזה שתי מילים פה, לא יודע, תחושות שחסר פה איזה משהו. חוץ מזה, זולתי השקפה לחזרון שמצאים של העצים לעשיר ורודפים מקומות שמקריבים ועבור העושר את כל קדושת החיים, חוץ מזה יש עוד בעיה. עצמתה של ההצלחה הזאת היא רק מדומה גם לשעתה, שזה דבר דמיוני. ויש עוד הערה שמצד עצמה לא יחשק לב האדם הישר לרדוף אחרי ההצלחה, ששמחתה היא רק חיצונית. לעין הרואה מבחוץ ידמה שיש שמחה בלב, שהוא, מישהו שהוא שוכן בארמונות מרווחים, בהרבה חגים ושעון הליזים, אבל יכול להיות שבאמת הלב ריק. הידיעה הפנימית בקרב נפשו שחייו הם אפס ותוהו, שמאומה לא יישא בעמלו, שאינו עושה טוב, אינו מועיל בחייו ובהצלחתו, לא לעצמו ולא לעולם. הרעיונות האלו גוזלים שמחה תמידית ואמיתית מאלה שמתמכרים להצלחה חיצונית. הגפן, כן, אמרנו שזה שמש חדקה, זה עושים אותו מצמר גפן, ככה נראה שמקוטנה. גפן זה ציור שמחה, תירוש משמח אלוקים ואנשים. צמר גפן זה אילן שנושא עליו את הצמר גפן, שהוא דומה, לכן הוא נקרא צמר גפן, כי הוא דומה קצת לגפן, כמו שהראש בקיליים אומר. אבל הייתן גם הוא דבר משמח את הלב כגפן האמיתי, אמנם קוראים לו צמר גפן, אבל הוא לא נותן יין, הוא לא באמת משמח את הלב, הוא נותן רק צמר. מה זה צמר? זה דבר שיוכל רק לעטות בחיצוניות, היין חודר לבפנים, הצמר גפן הוא רק מעטפת חיצונה, זה גפן חיצונית, זה שמחה מבחוץ, זה לא שמחה פנימית. עד הנפש לא יגיע. כן, השמחה החיצונית שאינה נובעת מחיי צדק מישרים, אלא מהרביית עושר חיצוני, היא קדמות גפן שמשמח, אבל זה גפן בוקק, כמו שרואים בכמה מקומות, גם בתורה, בנביאים, מושג זה של גפן רעה. יש בספר מלכים שמצאו גפן מקולקלת ושמו פקוע עוד שדה, אז זה מושג כזה, יש בדרשת האזינו, אשקולות מאורות למה, גפן סדום גפנם, יש גפן מקולקלת כזאת, גם בישעיהו פרק ה', כן, ריקב ויעס בהושים, יש גפן סוררה, גפן מקולקלת. המשחה של הצלחה הזאת, השמן שבא מהצלחה חיצונית, משחה דקה, זה אינו נמשך האופצילה. אינו דבק בעליו ובקוניו, גם לשעה של העובד, שהצלחה לפניו משחקת. חוץ מזה אומר הרב חנה, ששיטה שלישית אומר יש לקיש, שזה שמן של קיקיון של יונה, שזה צמח אחר. הנה יותר על כל הבחינה הגלויה להבחין, עוד הבחנה, להבחין בין אורה ושמחה של הצלחת אמת, לבין שהיא ראויה שתהיה ונבט ושחקת לכל אדם ישראל, שמחה של תורה וחדוות השם, לבין שמחה מזויפת של עושר וכבוד מדומה, זה לא רק העובדה שזה חיצוני, אלא גם שזה מיעוט קיום, זה מאוד מאוד זמני, זה משתנה מאוד מהר. מישהו אמר לי אתמול, שלשום, היה, עד לא מזמן היה נחשב, מי שעובד ביהלומים, זה היה נחשב אדם מאוד מכובד, יהלומים, היום, זה הכל נגמר. נגמר הכל הסיפור, זה מדהים. אנשים מחפשים, כל האנשים שעסקו ביהלומים, כמעט כולם עוזבים. הערך של היהלומים פתאום לא שווה כלום בעולם, ירד לגמרי, במספרים נוראים. אנשים נשארו עם מלא יהלומים ואין להם מה לעשות איתם. כן, זה לא שווה כלום. אז פתאום זה היה דבר מעמד מאוד גדול. זה בין לילה עבד. ואם האדם, אם את כל חייו, את כל האישיות שלו בנה על דבר חומרי, דבר חומרי פתאום יכול הערך שלו להתבטל. אם זה כל האישיות שלך, יכול פתאום להיעלם. אז הוא אומר, יש לו חבר שהוא עבד ביהלומים, בבורסה ביהלומים, עכשיו מחפש עבודה. הוא אומר שכולם במשבר עצום שם. אז זה לא שאנחנו רוצים שיהיה משבר, אבל צריך לדעת שזה לא הגדרת האישיות. זה לא מזה אנחנו מגדירים את האישיות שלנו. השמן הזה הבלתי נמשך הרב צילה להיות לו קשר פנימים בעליו, הוא כמו קיקיון של יונה שעליו נאמר בין לילה היה ובין לילה עבד. גלגל חוזר שמתגלגל בעולם, העושר הוא גלגל חוזר, אומרת הגמרא, הוא לא נמצא כל הזמן במקום אחד. רמי קומה יגודעו על נקלה, מכל עושרם בושתם משנה ולא יסעו מאומה בעמלם, לחיי הזמן בעצמם לקיקיון דומים. לכן, מהי אורה והצלחה? שתחשק בצדק מקדושת שבת קודש. על מה אנחנו בונים? אנחנו לא נגד עושר חיצוני, אבל לא זאת, לא זה מושג ההצלחה העיקרי שלנו. האורה, הקדושה, השמחה, התאורה, שהיא באה לאדם על ידי אמצעים מגונים וקשרים. אז יכול להיות שאדם הוא עשיר, ממונית, אבל הוא יודע שלא זה עיקר החיים שלו, לא על זה הוא בונה את מעמדו, את נפשו, את אישיותו, את מושגי ה... את המטרות שלו בחיים, וגם לא את הדרכים והאמצעים. לא על ידי אוף של קרחי הים שמלאי מרמה וזימה, לא כמשחת דקדה שמדמה לגפן אמיתית שמשמחת אלוקים ואנשים מתירושה, אבל באמת גפן גבוקק, ולא כקיון דיונה שבעליה ישמח שמחה גדולה בשעתה, אבל כעבור לילה אכלתה או התולעת. כי אם שמחה תאורה שנקנית ביגיע כפיים ובלב תאור, נקי כפיים בר לבן, השמחה שבהצלחתו ישמח להסמך לבב נתקעים, שאדם שמח את האחרים, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות יום טוב, שאדם שהוא שמח ביום טוב חייל לשמח גם את העניים. אם אדם רק שמח בעצמו ולא נותן לאחרים, הוא אומר זה לא שמחת יום טוב, זה סתם אדם שמחת קרסו, אלא הוא אכפת לו שהוא שמח לאחרים, יגדיל ויאדיר דבר טוב ומועיל, יקדש שם השם ותומכו ידי חכמי תורה, ישכיל ויטיב, שמחה פנימית שזכה היא משמחתו באמת כמו יין שמשמח חלוקים ואנשים, שמחה קיימת שגם בחולפה תשאיר אחריה את כל צביונה, זה נשאר רושם בנפש, לזכר עולם יהיה צדיק, נפשו בטוב תלין, זרו יירש ארץ, לא כקיקיון שלא יעמוד ולא יחיל טובו. אלה הם השמנים הרואים לאהוב לאור קדושת נער שבת קודש, ומיישרת מסילה למטרותיו של האדם בעמלו בכל ימי המעשה, נמשכים אחר הפתילה, דבקים מבעליהם כעניין עצמי, בהם ראוי להדליק נער של שבת. אז מחר אנחנו צריכים לראות עוד קצת על הקיקיון בעזרת השם. יום טוב, בשורות טובות, בהצלחה.